שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום שלישי של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, קורא לממשלות ברחבי העולם להטיל מס מיוחד על מתעשרי הקורונה. הוא קורא לזה מס סולידריות, כדי לצמצם את אי השוויון שנפתח במהלך המגפה. דבריו נאמרו בעקבות עלייה של 5 טריליוני דולרים באושרם של עשירי העולם בשנה שחלפה. אנחנו נבחן את השאלה, האם ישראל צריכה גם היא לאמץ את הרעיון.
ישראל ואיראן, כך רומזים לנו מביני עניין, נמצאות במסלול של התנגשות. שר החוץ האיראני, מוחמד זריף, אמר הבוקר שטהרן תגיב בצורה נחרצת לתקיפה במתקני הגרעין, והוא קבע שישראל לקחה אימור רע מאוד. ובישראל יש מי שמוצא קשר בין מצבו הפוליטי-משפטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובין ההסלמה האחרונה. אז עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יהיה כאן ואנחנו נדסקס את זה איתו.
אשת העסקים שרי אריסון, מסתבר, איבדה לא פחות מ3.5 מיליארדי שקלים בתוך פחות מ3 שנים. איך? בצעד שכבר אז היה נראה תמוה כלכלית, בעלת השליטה לשעבר בשיכון ובינוי מכרה ב-2018 את החברה לנתי סיידוף. וגם אם החברה תמחק 2 מיליארדי שקלים בגין פרשת השחיתות באפריקה, סיידוף עדיין עשה את עסקת חייו. אסא ססון, כתב שוק ההון, יספר עליה.
המכוניות החשמליות של חברת טסלה כבר נראות ברחובות, היצרן האמריקאי החל למסור את רכבי המשלוח הראשון, ורבים אחרים ממתינים למכונית שהם רכשו, והיא תגיע, כך לפי האתר של טסלה, רק בחודש אוגוסט. אז שלחנו את דניאל שמיל לכתב הרכב לנסוע על אחת המכוניות הראשונות שהגיעו לפה. הוא יספר על החוויה הזו וגם יגיד לנו איזה אביזר יוקרה לא תקבלו בטסלה ולא משנה כמה אתם מוכנים לשלם. אז יאללה, מתחילים. טוב, איתן, זה לא סוד באמת שמאז משבר הקורונה אנחנו רואים פתיחה מאוד גדולה בפערים בין אלה שנפגעו מהמשבר ונשארו מאחור ובין הרבה מאוד אנשים שהתעשרו, חברות עסקיות שהתעשרו ורואים את זה בהרבה מאוד מקומות. אז מזכ"ל האו"ם בא בעצם בהצעה לממשלות ברחבי העולם לשקול להטיל מס סולידריות על עשירים, כלומר כל אלה שהרוויחו כסף למרות הקורונה, וזה כדי לצמצם את אי השוויון הכלכלי. אני חייב להגיד שהמס הזה קצת מטריד אותי. אתה יודע למה?
נו.
כי מס סולידריות זה מין one shot כזה. אתה בא, אתה עושה פעם אחת, ובזה סוגר את הסיפור הזה. אני חושב שדווקא הדבר הנכון הוא לא להטיל מס חד פעמי, אלא להסתכל על כל מערכת המס, ולראות על כל הפרצות של תשלומי מיסים ומקלטי מס ומפלטי מס לעשירים, מס חברות אחיד ברחבי העולם, כמו שמציעים בארצות הברית, ובוא תתקן את כל השיטה. אל תעשה איזה מהלך כזה חד פעמי כדי להשקיט את המצפון ולחשוב שעם זה פתרת את הבעיות של אי השוויון העולמי.
אני מסכים איתך לחלוטין, זה מרגיש כמעט כמו תרומה או לזרוק איזה עצם למסכנים, אבל אתה יודע, יש הבדל בין להבין את המגמה שנפתחה בשנת 2020, שנת הקורונה, על העניין הזה של פתיחת הפערים בין העשירים ובעיקר העשירים ביותר לבין כל השאר, ודאי העניים, לבין מדידה של המספרים עצמם. הרי מה שקורה עכשיו זה ששנת 2020 הסתיימה ועוברים כמה חודשים ומתחילים את כל הספירות, נקרא לזה שנתיות, מסורתיות, שפעם בשנה סופרים את ההון של העשירים, עושים את זה כל מיני בנקים, עושים את זה אקדמיים, עושים את זה גם עיתונים. אנחנו פה בישראל סופרים את ההון של 500 העשירים מדי שנה, ככה בסביבות האביב, וכשסופרים את הדברים ורואים את המספרים שמתקבלים, אז פשוט משאירים אותך פעורי פה, ואתה מבין שמשהו באמת גדול קרה פה שאי אפשר יותר לעבור עליו כמעט בשקט. אז הדיווחים הנוכחיים, כשסופרים את עשירי העולם, ועוד פעם, השאלה מה זה עשירי העולם? אתה מחליט שזה 500 עשירי העולם, 1,000 עשירי העולם, כל המיליארדרים שהם עשירי העולם, יש אין ספור דרכים לחתוך את זה, אבל המספרים שמתרוצצים הם בטריליונים רבים. כאן הדיווח האחרון, זה שגרם למזכ"ל האו"ם להגיד את מה שאמר, הוא מתייחס לעלייה של 5 טריליון דולר בשוויים של עשירי העולם בשנה החולפת, וגם אנחנו גם במגזין דה מרקר התחלנו כבר לעבוד על הרשימה הקרובה של עשירי, של 500 עשירי ישראל. אנחנו רואים שבוודאות יהיה זינוק אדיר, מכיוון שפשוט הבורסה עשתה עלייה של, תקרא לזה 30%, 40%, 50%, תלוי על איזה מדד אתה מסתכל, וגם בנדלן התמונה קצת פחות דרמטית, אבל היא גם כן של עלייה של עשרות אחוזים. אז די ברור לחלוטין כבר שהזינוק הזה הוא עצום, שהוא פשוט יוצר חברה שבה יש אנשים שהם עשירים ככורח, שהנינים של הנינים של הנינים שלהם לא יצטרכו לעבוד, ובמידה מסוימת אתה אפילו יכול לראות זה ברחובות תל אביב עם כמות המרצדסים והבמבים ומכוניות היוקרה, פרארי ופרארי, פורש, ואתה יודע, דברים שלא ראו עד היום בישראל, מכוניות של מיליון שקל. ואז השאלה באמת, מה צריכה להיות התגובה לדבר הזה? הרעיון של איזשהו מס חד פעמי בגלל הקורונה, קצת כמו מלווה שלום הגליל, הוא מרגיש... כאילו שלא מרגישים נוח לעשות את הדבר המתבקש, וזה באמת לעשות העמקה של גבייה פרוגרסיבית, כמו שהיא צריכה להיות. הרי עשירים משלמים יותר מס הכנסה מאשר עניים, זה ידוע, הם רק צריכים לשלם עוד יותר, כי יש להם עוד הרבה הרבה יותר.
כן, וצריך לזכור דבר נוסף, חלק גדול מההתעשרות של אותם עשירים בשנה החולפת, זה לא בגלל כישרון יוצא דופן, אלא בגלל שלמשל בנקים מרכזיים החליטו שהריביות יהיו אפסיות, אז זה מוליך הרבה מאוד תנועה של כספים לבורסות, זה מעשיר ומעלה את שווי ההחזקות של אותם עשירים בשווקי ההון השונים, וגם החלטות אחרות, ברגע שאת יודע שהממשלה סגרה כל מיני עסקים, חלק גדול מהעסקים הלכו למקומות שפתיחתם מוגדרת כחיונית, לצורך העניין רשתות שיווק. אז ברגע שרשתות שיווק מרוויחות מהמשבר הזה, אתה צריך לבוא ולחשוב איך אתה בכל זאת מחזיר חלק מהרווחיות העודפת שנוצרה אך ורק כתוצאה מההחלטה הממשלתית, להחזיר אותה לציבור, וגם לממן באמצעותה כמובן את השירותים, את החובות ואת כל שאר הצרכים שהתעוררו בשנה הזו.
היה פה אירוע חיצוני חד משמעי, זה לא יכול להיות קשור לפי שום היגיון, לאיזה יכולת ניהול ארוכת טווח, לכישרון, תמיד אתה יודע, כל פעם שיש איזה בעיה לאיזשהו, בעיית חוב לאיזשהו טייקון, אז הוא בא ואומר, כן, אבל אני מעסיק אנשים, כן, אבל אם תפגעו בי, אז תגרמו לאבטלה. כל הסיפורים האלה לא סופרו השנה. כולם הבינו שזה סיפור חיצוני לחלוטין כאבטלה, yeah. ויש אבטלה לא נגרמה בגלל שלא עזרנו לטייקון להיחלץ מהחובות שלו או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. אף טייקון גם לא לקח את הכסף שלו ונסע לחוץ לארץ, כי באמת מה יש לו לעשות שם, המצב שם יותר גרוע אפילו. אז כשיש אירוע שהוא חיצוני והוא בא מלמעלה, אתה צריך כמדינה לאזן את הדברים. מי שירוויח המון 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 כסף יכול בעת הזו בוודאי לפחות לעשות משהו כדי לסייע למי שדווקא הפסיד, ואחר כך צריך להתמודד עם התופעה החברתית הרחבה של אי השוויון ושל, אתה יודע מה, של ההשפעה של הכסף ובעלי ההון על הפוליטיקאים שקובעים לכללי המשחק.
נכון, וכמובן צריך גם כסף כדי לממן את כל הפעוליות בבריאות, בחינוך וכמובן בביטחון. יש לנו גם אירוע עם איראן שצריך לממן אותו, אז בוא נדבר גם עליו.
נכון.
שלום לעמוס הראל.
שלום סמי.
הפרשן הצבאי של הארץ. אז אנחנו יודעים שבעצם המלחמה החשאית הזו בין ישראל ובין איראן מתנהלת כבר כמה שנים, אבל יש איזו תחושה, או יותר מתחושה, שבשבועות האחרונים היא כבר פחות חשאית. ראינו בזמנו שראש הממשלה חשף את ארכיון הגרעין האיראני, כלומר יש מדי פעם שימוש בישראל מאוד פומבי במה שאנחנו עושים שם. והשאלה אם כעת הסיבוב הנוכחי קשור גם לסיטואציה הפוליטית, כי עד עכשיו ייחסנו לראש הממשלה אולי קצת יותר זהירות, ואני רואה שעכשיו מייחסים לו קצת פחות זהירות עקב המצב הפוליטי שלו.
אז תראה, אני לא משוכנע שיש פה איזה קונספירציה חובקת כל, כמו שחלק מהפרשניות הטוויטר המחכימות שאני קורא טוענו. אבל אני חושב שצריך להיות קצת נאיבי, או כמעט חסיד שוטה של נתניהו, כדי לחשוב שאין שום קשר בין שני הדברים. אנחנו עם ראש ממשלה ש... גבו אל הקיר, הם עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות במשפט, כרגע בהקשר של תיק 4000. ברור לכולנו שמצבו שם לא מזהיר ככל שמצטברות העדויות. מצד שני, הוא בניסיון כמעט נואש להרכיב ממשלה. הוא היה באמת אדם צריך להיות קדוש כדי שלא יזלוג לתוך זה מחשבה פוליטית השיקולים בהחלטות הביטחוניות. העניין הוא שהסיפור הביטחוני, כמו שאתה אומר, גם מסלים, הדברים מתרחשים בקצב מאוד מאוד מהיר, וגם הוא קורא מחוץ למרחב הרימות. שנים היו כל מיני תקלות מסתוריות בקורים באיראן, או שהיו תקיפות אוויריות, שכולם הבינו שהאחריות היא קשורה לישראל, אבל אתה זוכר איך ליברמן היה אומר שהוא מבין שחיל האוויר של לוקסמבורג תקף בלילה. אז גיחכנו קצת, אבל זה אפשר להשאיר את הדברים בתוך איזה מרחב עמימות, שהיה נוח כנראה גם לצד השני, כי הוא לא חייב אותו להגיב על דברים שלא נראו לו יסוד.
אז זה העניין, ברגע שאתה קצת מסיר את אותה עמימות, ומתחילה איזושהי מלחמת קרדיטים כזו, אתה לא דוחק את איראן אל לקיר, ואז זה יחייב אותה אולי לנקוט בצעדים יותר חריפים מאלה שהייתה נוקטת, אילו העניין הזה עדיין היה תחת עמימות גדולה.
תראה, אז לכאורה זה כבר היה צריך לקרות מזמן, כי הרי תקפנו להם ואפילו הכרזנו ולקחנו בעלות ואחריות על גם תקיפות אוויריות בסוריה לפני שנתיים שלוש, והיה את הארכיון שהזכרת, זה כבר מאי 2018, לפני שלוש שנים. ובאמצע נהרג סולימני שזה אמריקאים עשו, אבל גם זה לא גם זה יצר מתיחות, והיה את מנהל תוכנית הגרעין הצבאית שלהם, שהם לפחות איראן בצורה רשמית יחסה את זה לישראל. על כל הדברים האלה לא ראינו אותם מגיבים מיד. אני חושב שהם מסתכלים על זה כנראה אסטרטגית ארוך טווח קצת שונה מאיתנו, ויש פה מטרות אחרות. המטרה העיקרית שלהם עכשיו, ככל שאני מבין אותה, של המנהיג, של חמינאי, היא הסרת הסנקציות שבאמת חונקות את המשק האיראני, ובתמורה חזרה להסכם גרעין שלא יהיה גרוע בהרבה מבחינת איראן בהשוואה למה שנחתם ב-2015. אז יכול להיות שמול הדברים האלה, גם העסקות הישראליות האלה שמיוחסות לישראל, בין אם זה דריפוגות שמתפוצצות בנתנז, או פינת פיקוד שהולכת למשמרות המהפכה שנפגעת, בים האדום, זה דברים שהמדינה כמו איראן, עם ההיסטוריה שלה וההסתכלות ארוכת הטווח שלה, יכולה כרגע לבלוע קצת את הרוק ולהמשיך הלאה. אני עדיין חושב שההצטברות הזאת, ואנחנו פה עם שלושה אירועים בין נתנז לבין הים האדום, עוד הייתה עוד תקיפה שמיוחסת לישראל בסוריה, זאת אומרת, בפחות משבוע, וכל זה קורה כשהשיחות מתנהלות בווינה על חזרה אמריקאית להסכם הגרעין. אז יכול להיות שכל ההסתברות הזאת ביחד זה כבר יהיה
תאומץ,
מבחינת האיראני, והם החליטו להגיב באיזושהי צורה. ויכולות יש להם, סייבר הם יודעים לעשות במידה כזאת או אחרת. בים אנחנו חשופים יחסית לפחות נתיבי הספנות המסחרית הישראלית, וכבר ראינו שתי ספינות בבעלות ישראלית חלקית שנפגעו בחודשיים האחרונים. וכמובן גם ראינו סוגת יכולות מאוד מאוד מרשימה בקיץ, סתיו 2019, כשהאיראנים החליטו לתקוף את אתרי הנפט של חברת הרמקו בסעודיה, ושם הם ממש גרמו נזק משמעותי באמצעות מלאטים וטילי שיוט. אז בסדר, תגיד, ישראל ערוכה יותר טוב, לנו יש מערך הגנה מאוד מרשים, מכיפות ברזל ועד החץ. אם מישהו באיראן יחליט שהוא פה עולה מדרגה בצורה משמעותית ורוצה צעד שיעמיד כביכול את הישראלים במקומו, אנחנו נהיה בסיפור אחר. אני מזכיר לך שאנחנו בתקופה רגישה גם מבחינתנו. מסע ומתן פוליטי, משפט,
אז זהו, זאת השאלה, עמוס, מה המשקל של מסע ומתן הפוליטי, התחושת דחיפות שבנימין נתניהו אולי רוצה לשדר לשותפים הקואליציונים הפוטנציאליים שלו? פעם אחת הרי לפני שנה הוא הצליח בחסות הקורונה להכניס את בני גנץ לממשלה שלו ולפתור את הפלונטר של אז. האם באיזשהו מקום הוא מנסה ליצור את תחושת החירום הזאת גם הפעם כדי אולי לשלב את נפתלי בנט?
אז תראה, החשד שלי הוא שמשהו מהעניין הפוליטי משחק פה בשיקולים, זה גם מה שכתבתי בארץ עוד ביום שישי. בנט כבר בעצם אמר אתמול שהוא מלא מלא לפנים. השאלה עכשיו היא איך מאזנים, איך מרבים שם את המעגל בין מצד אחד חברי התנועה האסלאמית של רע"מ כתומכים בחוץ, לבין החבורה הגזענית הזאת של בן גביר.
או שאתה יוצר מצב ביטחוני כזה חמור, שאז גדעון סער או ליברמן או גנץ שוב ימצאו כבר את התירוץ, מדוע כן להצטרף לממשלה.
אני לא פרשן פוליטי, אבל ככל שאני מבין מהסביבה של גנץ, המשקעים האישיים עם נתניהו אחרי השנה הזאת הם כל כך איומים שזה לא יקרה. וצריך להגיד עוד דבר שכאילו עומד בסתירה להנחות הפוליטיות המוקדמות שלנו. גנץ מאוד לא אוהב את נתניהו, אבל גנץ זה הדרג הצבאי לגמרי עם נתניהו בעניין של הקשחת הצעדים כלפי איראן. אבל כן, אני חושב שהשיקול הפוליטי משחק כאן, ואני חושב שזה ייתכן שזה בצורה קצת פחות, קצת יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים. זה לא שהוא ביבי חושב במונחים של הקוביות יסתדרו, אני אפי לחץ באיראן, איראן תגיב, יהיה פה מצב חירום, ואז כולם יצטרפו לממשלה שלי והכל יהיה בסדר ונבטל את המשפט, אלא משהו קצת יותר מורכב. אולי זה איזושהי חגיגה של כאוס. זאת אומרת, התלהבות, לא התלהבות, אבל בחירה באפשרות של כאוס מתמיד על פני מהלך מסודר, מתוך הבנה שבמקרה כזה גם לי וגם לך לא יהיה. הוא לא יצליח להרכיב, אבל גם יאיר לפיד בנסיבות כל כך כאוטיות, כן. הוא יצליח להרכיב ממשלה, ואז מי שמרוויח מזה הוא עדיין נתניהו, עם ממשלת מעבר, התקדמות לבחירות חמישיות שבהן הוא נשאר בתוך בלפור,
ומחלפים
שצריכים לא לראות.
מה שמאוד מפתיע אותי זה האיפוק האיראני. לי יש תחושה שאם איראן הייתה מחסלת את ראש תוכנית הגרעין הישראלית, או פוגעת, אתה יודע, גונבת לנו איזה ארכיון גרעין או משהו מהסוג הזה, ישראל כבר מזמן הייתה עושה צעדים הרבה יותר חריפים מכפי שאיראן עושה.
אז שוב, צריך לשאול מומחה אמיתי לאיראן ולא פרשן צבאי מתיימר, אבל אני בתחושה שבאמת שהדברים שעומדים על הפרק מבחינתם הם יותר מדי גדולים מכדי לקלקל את זה בבת אחת, ומה שאני לפחות שומע מהמודיעין הצבאי הוא שבאמת יש שם יחסי כוחות מורכבים, המנהיג חמינאי והוא האיש שבסוף מחליף ולא רוחני ולא אנשים אחרים, בגילו קצת יותר זהיר, לא בטוח אחרי המכה שסולימני חטף, אם צריך ללכת יותר מדי רחוק למערכה שאתה יודע איפה היא מתחילה ולא יודע איפה היא נגמרת. כרגע הם נוקטים קו של ריסון, אני לא רוצה להגיד אחריות, אבל הם יחסית מאוד מאוד זהירים, אבל לא לעולם חוסן. ככל שישראל מותחת את החבל הזה יותר, וככל שהתפרסמים יותר דברים, וגם הסיפור של העמימות סביב העניין נשחק, אז אנחנו נכנסים יותר למרחב מסוכן. אני חושב שאנחנו תמיד אומרים על פרשני צבאים, שאנחנו מגזימים בהפרזות האלה, שאנחנו פסימים מדי, ואנחנו חוזים שחורות, והנה כל כך הרבה פעמים, בעיקר תומכי נתניהו, תמיד אומרים, הנה, נתניהו מצליח פעם אחר פעם, כל פעם אתם מזהירים מלחמה אזורית, והוא משיג את שלו. ראו היציאה מהסכם הגרעין, ראו הארכיון, ראו הדברים האחרים שהוא עז לעשות. אני חושב הפעם שהכל כבר קצת יותר מדי מורכב. אני מקווה מאוד, ואני גם חושב שזה לא יסיים בסוף במלחמה, אבל אני חושב שיש פה אפשרות בהחלט סבירה של איזשהו תרחיש אסלמתי שאנחנו לא לגמרי שולטים בו, ואז זה נכנס במקומה של המיסקלקולציה המפורסמת. אנחנו לא התכוונו, הם לא כל כך רצו, הלך כיסא והשולחן, ובסוף אתה מוצא את עצמך על סף עיבות אזורי.
הקונספציה קורסת.
כן, ומעבר לכל הדברים שהזכרנו, צריך להזכיר שהשכנה שלנו מצפון, יושב שם חיזבאללה, אמנם לבנון בצרות איומות, הדבר האחרון שהמדינה הלבנונית ואזרחיה רוצים זה מלחמה. אבל יושב שם ארגון עם 130 אלף רקטות, עם יכולת מוכחת, עם פרויקט ביוק שהולך ומשתפר, ובסוף, אתה יודע, את הכסף, את ההנחיות הוא מקבל מטהרן, אז הוא בוודאי לא רוצה מלחמה עם צהל, אבל זה אקדח שמופיע פה במערכה הראשונה, ומתישהו מישהו יחליט גם ללחוץ שם על ההדק. גם את הסיכון הזה צריך לקחת בחשבון, כשהם ממשיכים, כנראה בכוונת מכוון, להסלים את החזית מול איראן.
כן, תאמר לי, באיזה שלב האמריקאים, שבסך הכל הם... עכשיו הדמוקרטים חזרו לקונספציה הבסיסית של, איך הם אומרים באנגלית, דבר בשקט אבל תחזיק מקל גדול, יש להם מנופים על ישראל בלי סוף, מהסיוע הביטחוני דרך מה שלא רק תרצה, מתי הם אומרים לנו די?
זה באמת השאלת המיליון דולר, כי אנחנו גם לא כל כך יודעים מה האמריקאים בדיוק ידעו על המהלכים האחרונים של ישראל. הפיצוץ הזה בספינה קורה ביום שבו מתחילות השיחות בווינה שעניינן חזרת האמריקאים להסכם הגרעין. הפיצוץ בנתנז קורה כשהדיווח עליו מגיע בדיוק כשנוחת כאן בישראל לגמרי במקרה שרה הגנה החדש של ממשל ביידן, לויד אוסטן. השאלה אם כל זה קורה באיזשהו תיאום, באיזו הבנה עם האמריקאים, או שישראל פה מחליטה ללמד את האמריקאים איזה שיעור בהלכות המזרח התיכון. בינתיים לא ראינו את הממשל יוצא נגד זה, לא צובטו שום הדלפות כאלה לניו יורק טיימס בגנות המהלכים הישראלים. אני שמתי לב שהשפה של אוסטן באירוע הזה הייתה מאוד 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 מרוסנת, ולא דיברו פה על ה-Unbreakable Alliance עם ישראל, ולא דיברו פה על המחויבות שלהם להגן עלינו ולמנוע את הסכם הגרעין בגלל לקחי השואה. כשהוא הזכיר את נתנז, הוא נשאל על נתנז, אז הוא מיד החליף נושא, אמר שהוא לא יכול להתייחס, אבל שאמריקה דוגלת בדרך הדיפלומטית. זאת אומרת, הכתף פה היא די קרירה, ואפשר, האמריקאים יודעים לעשות את זה, יודעים להוריד את הטמפרטורה בעוד כמה מעלות, אם הם חושבים שהם צריכים את זה. ברור לגמרי שפניו שממשל ביידן להסכם, אני הייתי להסתכל בשבע עיניים לראות את התגובות הבאות שלהם, האם באיזשהו שלב הם ישדרו שנמאס להם מנתניהו, ונמצא את עצמנו שוב בשידור חוזר של האימות בין נתניהו לאובמה ב-2005.
כן, אמס לסיום, אנחנו אחרי כמה שנים שבהם הופרו הרבה מאוד איזונים ובלמים במערכת הציבורית בישראל, שלטון הפקידים, דריסתו, בכל מה שקשור לקבלת החלטות צבאיות, ביטחוניות, אסטרטגיות גדולות, יש עדיין בישראל מערכת איזונים ובלמים טובה, או שהכל על הראש של נתניהו?
אני חושב שגם כוחה של המערכת הזאת נחלש. בואו נדבר על הקבינט הביטחוני, הוא לא התכנס חודשים, נדמה לי שביום ראשון הוא התכנס לראשונה, בבקשה משותפת של שר הביטחון גנץ והיועץ המשפטי מנדלבליט, על רקע השינוי המדיניות וההתפתחות בעניין האיראני. ועדת חוץ וביטחון לא קיימת. התקשורת רובה, רוב התקשורת הישראלית ישנה בעמידה באשר לעניין הזה. אז ברור שבהליכים המסודרים, בקהילת המודיעין, בצבא, מכנסים דיונים, יש דיוני מבצעים וגיחות, יש דיונים אסטרטגיים. הסגני הגופים שאתם מכירים מאגף התכנון ומאמן ומחיל אוויר ממשיכים לעבוד כרגיל. אבל השאלה היא, השיטה, אותם איזונים ובלמים שהזכרת, עובדת כפי שהיא עבדה בעבר, לטעמי לא. ואני גם שואל שאלה נוספת שהיא מדברת על הפרסונות של מה שנקרא ורש, ועדת ראשי השירותים, רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ, עד כמה העמידה של הגוף הזה מול הדרג המדיני, עד כמה העמדות המקצועיות מבוטרות עד הסוף. בואו נזכור גם את המצב של כל אחד מהאנשים הללו. רמטכ"ל מחכה לשנה רביעית שמסורתית מקבלים אותה, הוא עדיין לא קיבל הודעה האם תוארך כהונתו לשנה הרביעית שהגיע לכל קודמיו.
ראש שב"כ תכף מסיים, כן. הוארך כהונתו בארבעה חודשים.
העריכו לו בארבעה חודשים, כי יש ויכוח על מחליפו. המחליפו הוא ראש המל"ל, בן שבת, מחליפו המיועד מבחינת נתניהו, נאמנו של נתניהו, יש התנגדות גדולה גם של גנץ וגם של אחרים למינוי כזה, אז עכשיו מעריכים לו. ראש מוסד אמור לסיים ביוני, מונה מחליף, אבל עכשיו היועץ המשפטי עושה בעיות, כי אולי ממשלת מעבר לא מוסמכת לזה בכלל. עוד כל העסק הזה, אני לא רוצה להגיד קירי תרנגולת, אבל הוא הרבה הרבה פחות יציב ומסודר מבעבר, אז יכול, גם ההיבט הזה יכול לקחת אותנו למקומות מסוכנים.
יפה. טוב, אז נשאר לנו רק את עמוס הראל, לשמור קצת על
האיזון.
על האיזוני והבלמים. תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
כתב שוק ההון, אנחנו רוצים לדבר על אשת העסקים שרי אריסון. היא אשת העסקים אולי המוכרת ביותר בישראל, אם מגיעים לבית ספר לכיתה י' א' ומבקשים שמות של בנקאים או של אנשי עסקים, אז תמיד יצביע תלמיד ויגיד, שרי אריסון הבעלים של בנק הפועלים. עכשיו, זה כבר לא מדויק, אבל הניהול שהיא עשתה בשנים האחרונות לא תמיד היה מבריק ולא תמיד טעם את העלייה של רוב בעלי ההון. באופן ספציפי, היא איבדה בשלוש שנים האחרונות כמעט 3.5 מיליארד שקלים. תסביר איך.
אז זהו, לשרי אריסון מלבד החזקה בבנק הפועלים, הייתה עוד החזקה בחברה קטנה בשם שיקון ובינוי. לפני 3 שנים החליטה למכור אותה, אני אומר, במחירת בזק כמעט לאיש העסקים נתי סיידוף, במחיר של 2 מיליארד שקל. ובאמת לאחר מכן התברר, יש פרשת שוחד ובלגנים, היה לרגע נראה כאילו היא באמת עשתה עסקה מאוד טובה, כי סיידוף באמת קנה את שיקון ובינוי בלי יותר מדי בדיקות וכאלה. אבל, אתה יודע, עברו 3 שנים, שווי החברה עומד על 9 מיליארד שקל, כלומר, עליית שווי של 7 מיליארד שקל ב3 שנים. ההחזקה של שלו, ההפסד שלה כתוצאה מהעסקה, זאת אומרת, על 3.5 מיליארד שקל, כלומר, כמעט הפסד בממוצע של מיליארד שקל לשנה. סכום לא קטן גם לאישה מאוד עמידה כמו שרי אריסון. וגם אם נביא בחשבון את סיידוף, כן, שפה באמת מורווח 4-5 מיליארד שקל על העסקה הזאת, גם אם נביא קנת שהחברה תיאלץ לשלם בעקבות פרשת השוחד של שיקון ובינוי, עדיין הוא ישר עם כמה מיליארדים טובים בכיס.
השאלה אם הייתה פה השבחת ערך אמיתית שנעשתה על ידי הבעלים החדשים, ולכן אי אפשר להגיד על אריסון שהיא הפסידה, כי מישהו עשה משהו שהיא לא עשתה, או שנסיבות, אתה יודע, מקריות, או לא ממש שקשורות השוק, למה שנעשה השוק. שם, הם אלה שהביאו לעליית השווי של שיקון ובינוי.
אני חושב שזה משולב. קודם כל, באמת יש את השבחת הערך על ידי הוועת מנהלים, שעשו כמה פעולות. אגב, אותו דבר גם שרי אריסון יכלה לעשות. זה לא שנעשו פה שהם פעולות מיוחדות, אלא פשוט מקמו מנהלים מאוד טובים. שוב, גם שרי אריסון יכלה למקם את אותם מנהלים, כן, הם נהלים שכירים, כלומר, אתה בא, משלם להם מזכורת והם באים. דבר שני, אני חושב שהיה פה באמת חוסר, איך נגדיר את זה בעדינות, חוסר הבנה של מה הנכס הזה וכמה הוא שווה. עתודת קרקעות אדירה עם ענף נדלן שהוא בוער וכל אבן שזורקים טס על השמיים. והיה פשוט פה באמת עסקה לא מוצלחת מבחינתה, בוא נגדיר את זה ככה.
כן, יש פה איזה משהו קצת עצוב, האמת, בסיפור הזה של שרי אריסון. הרי היא ירשה את העסקים המשפחתיים מאביה, טד אריסון.
נכון.
בלי שזיהינו אצלה איזו תשוקה יוצאת דופן לעשיית עסקים, ועם כל מיני רעיונות שעל פניהם הם רעיונות יפים, של בנייה ירוקה, של איכות סביבה, של כל מיני דברים יפים, רק שבפועל מה שהיא קיבלה זה בעיות חריפות מאוד של ממשל תאגידי בבנק הפועלים, כולל יושב ראש בנק שהלך לכלא, פרשיית שוחד גדולה של שיקון ובינוי, שוחד בעצם באפריקה.
שממנו גם היא עצמה עוד לא...
כרגע היא לא נאשמת שם, אבל פרשה שגם כן הביכה אותה מאוד. ואז אתה אומר, מלא שהשווי של הנכסים לא הושבח, ושהיא אולי הפסידה את הפוטנציאל שלהם, אבל גם את הדברים שהיו חשובים לה, את אותם ערכים שהיא רצתה לקדם, בעצם היא לא הצליחה לקדם.
כשאתה מסתכל על דם מאוד אמין שיש לו הרבה מאוד נכסים או חברות בתחומים שונים, זה אופרציה ניהולית מאוד מאוד מורכבת. אתה צריך להיות אדם dedicated, minded לנושא, ואם אתה לא עם כישרון טבעי, צריכים לגדל אותך לנושא הזה, וזה לא קרה כאן. ולכן אני חושב ששרי באיזשהו מקום מצא את עצמה קצת... איך נגיד את זה, קצת בבעיה, כשפתאום צריך לנהל קונגלומרט כמו שיקון ובינוי, באמת, שרק אותה לנהל לבד זה סיפור מאוד מסובך עם עסקים בכל העולם, אז תחשוב שיש לך את שיקון ובינוי ובנק הפועלים ועוד כמה דברים, ועסקים שאתה רוצה לעשות לעצמך, שזה לא ליבת העניין שלך, זה בהחלט אתגר מאוד מאוד מורכב. אני חושב שגם הכברת שהקיפה את עצמה הייתה צריכה להיות בנויה קצת אחרת, עם הרבה יותר אנשי עסקים מאוד מאוד חדים ומאוד מאוד ביזנס אלייק.
אתה עדין, זה נראה לפעמים מכל מיני ראיות כאלה ואחרות, שהכברת שמסביבה הייתה או דנה של אנשים שנהנו מהקרבה הזאת ומהתפקידים שהם קיבלו, ולא תמיד שאפו באמת להשביח את הנכס של את הנכסים של אריסון והסתכלו על כל מיני שיקולים אחרים. אני רק רוצה לשים את הדברים האלה בפרופורציות. בסופו של דבר, אתה יודע, רק בשבוע האחרון מגזין פורבס פרסם את הרשימה של 500 עשירי העולם, אז עדיין שרי אריסון היא אחת הנשים העשירות בעולם, אחת אולי האישה עשירה ביותר במזרח התיכון, עם הון של, על פי פורבס לפחות, אנחנו במגזין דה מרקר נעדכן את זה בחודש הקרוב, של 4.7 מיליארד דולרים. זאת אומרת שגם אם הפסידה מיליארד שקל אחד או פה, זה לא יגרום לה לעבור לגור בסחירות משותפת עם עוד כמה אנשים.
אגב, צריך להזכיר גם שמקור העושר של המשפחה הוא עסקים עסקי הקרוז, האוניות נופש בארצות הברית, שאגב חטפו מכה קשה בשנה החולפת, מה לעשות? גם אוניות נופש לא בדיוק סגסגו בתקופה כזה.
והם חוזרים, וללא ספק לא, אין פה רחמים, אבל עדיין כשאתה רואה כזה אירוע, זה קצת עובד בלב, כי אתה באמת מחר את הנכס, שאני חושב שהיה כמעט הסכמה כלל שוק הונית, בוא נקרא לזה, שהוא נסחר במחיר מאוד מאוד נמוך יחסית לשווי הכלכלי שלו, וגם כיום במחיר שהוא עומד סביב 9 מיליארד שקל, כל האנליזים בטוחים שיש לו עוד לאן להשביח. באמת צריך להבין, זה, יש להם עתודת קרקעות אדירה לחברה הזאת, באמת יהיה מעניין לראות לאן היא תגיע, אתה מבין, וההפסד רק, אתה יודע, רק ילך ויגדל.
יפה. אסא ששון, צרות של השירים, אנחנו נחזור לצרות שלנו.
להתראות.
להתראות. שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
עיתונאי רכב שכותב גם אצלנו, גם במגזין, גם באתר, גם בעיתון. אז הטסלות הראשונות שהוזמנו לפני מספר חודשים נמסרו בימים האחרונים לרוכשים שלהם. מתחילים לראות בודדות כאלה כבר ברחובות, והנה הזדמן לך לעשות איזשהו סיבוב או נסיעת מבחן. ספר לנו את הרושם הראשוני שקיבלת.
כן, האמת זה באמת היה מעניין, כי לרוב יש למכוניות כאלה יבואנים שדוחפים אותן ומאוד רוצים שעיתונאים ינהוגו בהן, וכאן זה היה הפוך, אני ניסיתי ככה ליצור קשר עם בעלי טסלה, בסוף אחרי שבוע ככה מאוד עמוס הצלחתי לנהוג בשלוש כאלה, בשלוש הזדמנויות, אי אפשר לקרוא את זה עדיין נסיעת מבחן מקיפה, כי לא באמת ניסיתי אותן בכל תוואי הנסיעה, אבל אני צריך לדעות שיש לי מעכשיו בעיה. טסלה זה לא מכונית מושלמת ויש לה הרבה חסרונות, אבל לי יהיה קשה לכתוב על מכוניות אחרות בעתיד, כי כל דבר שעולה כ-180 אלף שקל ויותר, פתאום נראה די מיותר לקראת לעומת המכוניות האלה.
לא, אל תגזים, אם אני קונה מכונית במיליון שקל, אני לא יודע מה, מרצדס האחרונה, 500 עם כל העניין, זה בר השוואה?
זה בר השוואה. החוויה היא אחרת, אבל טסלה מציעה כל כך הרבה, והרבה הרבה פחות, שהתחושה, כן, שאולי אתה קנית המכונית, בכלל, אם יש קונה מכונית במיליון, זה באמת אולי קנייה רגשית ולא רק קנייה רציונלית, אבל התחושה הייתה שאתה שילמת המון על דברים שאפשר למצוא במכוניות הרבה יותר פשוטות.
אז דניאל, בוא תן למי שככה עדיין לא התנסה בטסלה, מהם שניים, שלושה הדברים שבאמת הכי בולטים בנהיגה שם?
כמה דברים שונים, אז אחד הייתי אומר, זה מה שכולם מדברים עליו, זה הביצועים, זה מכונית מאוד מהירה, גם בגרסה הכי חלשה שלה, הזמינות של הכוח, הזינוק המהיר שלה, זה ממש יוצא דופן. נכון שכל מכונית חשמלית היא כמעט תאית יותר מהר מכונית בנזין, אבל טסלה עשו את זה מצוין. גם האיכות, כן, הרבה אנשים התלוננו על איכות הפנים, וכאן אתה ממש מקבל את הנושאים באיכות טובה מאוד, בידוד רעשים, אולי לא ברמה של מרצדס, אם ישבנו את זה קודם לאותה S-Class, אבל ממש בסדר. אבל הדבר הכי מעניין שטסלה בעיניי עשו, שזה מכונית דיגיטלית לגמרי, מקושרת, שהחיבור שלך למכונית הוא כבר לא דרך מפתח, זה לא איזה מין קופסה כזאת שמפניעים אותה ונוסעים קדימה, אלא ממש מכשיר דיגיטלי שמתעדכן כל הזמן. מערכות הבטיחות שלהן יוצאות דופן עם הרבה מאוד מצלמות שסורקות את הכביש, וממש רואות מה קורה בנתיבים שלידך ומולך ומאחוריך, ומטריעות אם אתה עלול לעשות משהו, משהו שעשוי לקבוע.
המודלים בכלל הנוכחיים שנמכרים אתה בישראל וימחרו בישראל בשנה הקרובה בעזרת המצלמות האלה ועדכוני תוכנה מתאימים שמגיעים שם כמו שמעדכנים גרסת אפליקציה ישר דרך האינטרנט, יכולים להפוך אותה לאוטונומית לחלוטין?
לא, עוד לא. צריך לומר, טסלה משחקים לפי הכללים, ובמכוניות שמגיעות לישראל הם נטרלו את כל האפשרויות שאסורות כאן, למשל זימון מכונית מהחנייה, קוראים איזה סמן בשפה של טסלה, שבעצם אתה עומד בכניסה לחנייה והמכונית יוצאת אליך ללא נהג. בארץ זה אסור, בארץ מכונית חייבת להיות עם נהג בתוכה. מה כן אפשר? כן אפשר להשתמש במערכת בקרת שיעות שהיא למעשה לגמרי אוטונומית, שהמכונית נשארת בנתיב, אפילו עוברת נתיבים לבד, אבל אתה חייב להיות מאחורי ההגה, וגם חייב להיות עם ידיים על ההגה, כי אם המכונית רואה שאיש לא נוגע בהגה, היא מתחילה לצפצף, וזה מתחיל להיות, ובהדרגה תפסיק את השימוש במערך.
דניאל, תגיד, אין סתירה מסוימת בין רמת דיגיטליות מאוד מאוד גבוהה, ובין הרבה מאוד אמצעי בטיחות למיניהם? כלומר, הדיגיטליות היא לא איזה מין רעש כזה, משהו שמייצר הרבה מאוד הסחות דעת לנהגים שצריכים להתעסק בזה ולראות כל מיני התראות וכולי?
האמת שאני נוטה להסכים, באמת בטווח הארוך אילון מאסק מייעד המכוניות האלה להיות אוטונומיות לגמרי, והמסכים הגדולים שאפשר לראות בהן מיועדים לזה שיהיה לנהג מה לעשות כשהוא לא צריך לסכה יותר על הכביש. באמת פחות נוח, צריך לומר, אין לך למשל לוח מכוונים מאחורי ההגה, אם אתה רוצה לראות את המהירות, היא מופיעה בצד השמאלי של אותו מסך גדול במרכז הדשבורד, אז נכון, זה באמת לא טבעי עדיין, או פחות מוכר לנו, גם אפילו פעולות קצנות כמו לסדר את המזגן, אתה צריך שמלחוץ על להגיע למסך. מצד שני, ברגע שמתרגלים לזה, זה לא מאוד מורכב. המסך פשוט, אתה רואה בעיקר מפה וכמה נתונים עיקריים, ואפשר להתרכז בנהיגה למי שרוצה לעשות את זה.
תן לנו שני דברים פחות טובים שיחזבו אותך.
פחות טובים. אז הייתי אומר קודם כל שיש משהו בכל זאת בכמה חלקים באיכות ההרכבה והגימור שפחות היו מתאימים, וגם השירות, למרות שבאמת לקוחות טסלה מדברים על זה שעונים להם מהר למיילים, וזה שעדיין אין עם מי לדבר, זה שאין לך מישהו שאתה יכול לשאול אותו, רגע, המכונית שלי אולי לא הבנתי משהו, אולי משהו התקלקל בה, איך פותרים את זה, זה עלול להפריע להרבה נהגים. ולמי שחובב נהיגה ספורטיבית, אז באמת טסלה היא עדיין, גם גרסת הפרפורמנס, שהיא כביכול יותר ספורטיבית, היא עדיין לא ברמה של מכוניות ספורטיביות של יצרנים ותיקים, אבל צריך לומר, גם היא מצליחה להתקרב לשם.
יפה, ולסיום, איזה אביזר יוקרה לא נקבל בטסלה, גם אם נהיה מוכנים לשלם עליו הרבה?
כן, אז כתבתי אז אתמול, בטסלה ובהרבה מכוניות שיצרנים אחרים, אי אפשר להזמין את המכונית עם אור אמיתי, עם אור שמקורו בחיות.
מה? בלי אור?
כן, בלי אור בכלל. והסיבה לזה אגב היא גם די הגיונית. אם אתה רוצה להפחית את מחממות כדור הארץ ולעבור למקורות מתחדשים, אז חקלאות הבקר וכל תעשיית האור תורמת הרבה מאוד להתחממות כדור הארץ. אם אפשר להפחית את זה ולהשתמש בחומרים אחרים, אז זה מצוין, צריך לומר, לא מרגישים, כן, אתה נוסעים נראה מצוין, ואין איזו תחושה ש...
כן, אפשר לקיים עדיין דיון על המשמעות של הסוללות הללו, על זיהום כדור הארץ, ואיך בדיוק נפטרים מהם, וכן הלאה, אז יש הרבה שתימני שאלה סביב העניין הזה, אבל אתה יודע מה, אבל אני לא בטוח שיש לך באמת תשובה, השאלה האחרונה, האחרונה, איך בעולם כזה יוצרים מעמד וסטטוס, אם לכולם יש את המכונית הכי טובה, ב-180 אלף שקל בלבד?
אז באמת הולך להיות מעניין בתעשיית הרכב, יצרניות לאט לאט, לתכנן מכונית זה הרבה זמן, אבל מגיבות, השבוע מרצדס תציג מכונית יוקרה חשמלית משלה, ששם יש יותר מסכים מטסלה, עם טווח נסיעה יותר גדול משל טסלה, והתחרות תתחיל להיות מעניינת, ויהיה מעניין באמת לראות איפה טסלה תהיה בכל המשחק הזה, האם היא תהיה מוצר לכולם, או כמו שהם מדברים, שהם רוצים להעביר את העולם להנאה חשמלית, או שהיא כן תישאר, או תרצה להיות מוצר יוקרתי, מיוחד יותר, אבל באמת בטווח הארוך אפשר להניח שהייחודיות של טסלה תהיה קטנה יותר, שהיצרנים יסגרו את הפערים.
יפה, דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה לשניכם.
עד כאן, אינטרסנטים להיום, ובכלל לשבוע הזה, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה.
מחר אנחנו לא נהיה כאן, יום הזיכרון, מחרתיים יום עצמאות, נאחל כבר חג שמח, וכמובן תודה ליונתן מניאביץ' ומאיה בניסן שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, להתראות.
להתראות.